היידיים, רבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור הקודם בנושא לאו קרות גידהו. ראינו את פירוש הריף, שכיוון ששיער לעצמו זכות בגופו של גט, כשהדון כותב שהוא נותן את נכסיו לעבדו ומשאיר לעצמו קצת קרקע, אז מכיוון שהוא משאיר לעצמו זכות בגופו של הגט, זה לא נחשב כריתות. היו לנו כמה שיעורים על זה, ובשיעור הקודם ראינו את הקושיה של רית אלגזי, הרי את בת חורין ובלדך עבד, שאומרים לשפחה דבריו קיימים. שאל רית אלגזי, איך זה יכול להיות? הרי הוא משייר את הולד, אז יש לו זכות בתוך השטר, לכן אין זה קריטות. ואילו הגמרא אומרת שזה כן תקף, השטר הזה הוא כן כשר, אבל הוא משאיר לעצמו זכות בשטר. אז איך יכול להיות שהשפחה משתחררת? וענינו על פי יסודו של הגאון רב אברהם יפן, זכר צדיק לברכה, שיש כאן תועלת גדולה לשפחה. כדי להכשיר את השטר צריכים להשאיר את הולד בתור עבד, אחרת השטר יהיה פסול, כי הוא בר לב ירח אמו, ואז עוברים על וכתב לה ולא לה ולחברתה. יש כאן שני אנשים, יש כאן את האישה ואת הולד, אז חייבים לשחרר את הולד כדי לשחרר את האישה. וזה, מכיוון שזה לטובת האיש המשתחררת, מקבל את השטר, אז לכן זה לא מגרע בדין הקריטות, זה עוזר לקריטות, זה מועיל לקריטות, זה תורם לקריטות, ולכן השטר הזה בסדר. כך למדנו, תירצנו עוד קושיה על פי זה. עכשיו אנחנו מתקדמים הלאה. שוב, על פי תורתו של מרינו הגאון ראש הישיבה רבי חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה, במה שהרי את בת חורין ובלדך עבד שדבריו קיימים, לפי דעת חכמים, אנחנו צריכים ליישב גם למען דאמר ובר ירח אמו. כל התירוץ שלנו היה לפי המאן דאמר לו הוא בר לב ירח אמו, אבל אנחנו צריכים ליישב גם לפי המאן דאמר שהוא בר ירח אמו, כמו שמוכח משיטת הרמב"ם בפרק ז' מהלכות עבדים הלכה ה', שהוא פסק שרי את שפחה ובלדך בת חורין שלא מועיל. למה? כי זה כאילו משחרר חצי עבד שהוא בר ירח אמו. אז כשהוא אומר הרי את שפחה, את נשארת שפחה, והוולד שלך בת חורין, בן חורין, זה לא מועיל מכיוון שזה רק חצי עבד, כי הוא בר ירח אמו, אז זה חלק מהאימא, אז הוא רק משחרר חצי אדם, הוולד ולא האימא, זה לא הולך. אבל בכל זאת, בהרי את בת חורין ובלדך עבד, פסק שבאמת היא בת חורין והוולד נשאר עבד. כמו שביארו עליכם משנה ורבינו חיים הלוי, שאפילו ששחרור העובר ללא האם זה כשמשחרר חצי בן אדם, בכל זאת הפוך, שמשחרר האם בלא העובר אין זה כמשחרר חצי, שהאם אינה זקוקה לעובר, העובר זקוק לאמא. לכן אי אפשר לשחרר רק את העובר, זה רק חצי. אבל האמא לא צריכה את העובר, לכן הוא משחרר את האמא, זה בסדר, כי אמא לא צריכה את העובר. אפילו שפוסקים עובר ירח אמו, אבל אמא לא צריכה את העובר, אז לכן אפשר לשחרר את אמא לבד. הכל פנים, זה החילוק. אפשר להסתכל בלחם משנה ברבינו חיים, אבל ענייננו רואים שאפילו שירח, שעובר ירח אמו, לדעת הרמב״ם, השחרור על האמא חל. אף על פי שמשייר ומשאיר ומותיר את העובר. אנחנו חוזרים לשאלה, אין כאן קליטות, כי הוא משאיר חלק לעצמו והוא בר ירחימו, ואי אפשר לומר שזה לתועלת, זה לטובת השחרור, כי אפשר לשחרר בלי לשחרר את הוולד, אפשר לשחרר את האם בלבד. לדעתו אפשר לשחרר בשטר אחד את העובר, אגב האם, אמרנו בתירוץ שלנו שהוא חייב כדי לשחרר את האמא חייבים להשאיר את הוולד עבד, אחרת יש כאן שני שחרורים בשטר אחד. אבל לדעת הרמב״ם שהם בעצם אחד ובר ירחימו, אפשר לשחרר שניהם בשטר אחד. אז אי אפשר להגיד שלטובת השחרור, לתועלת השחרור, משאירים את הוולד, ולכן זה קריטות טובה. זה לא נכון? אפשר לבצע שחרור של גם האם וגם הוולד, וזה יהיה בסדר גמור, ובר ירחימו. זה לא כלול במיעוט של לה ולא לה ולחברתה, זה אחד. שחרור אחד מן ובר ירחימו. ובכל זאת לדעת הרמב״ם, זה לא נחשב לה ולחברתה, הוא משחרר את שניהם. ואם אין תועלת אם אין תועלת להשאיר את העובר כעבד, ובכל זאת הוא עושה את הדבר הזה, שוב אנחנו נלכדים בבעיה של לאו קרות גיטה. הוא משאיר לעצמו זכות בתוך הגט, יש לו זכות בעובר בתוך הגט שחרור הזה, ואין לתרץ כמו שאמרנו שזה לטובת האמא, זה לטובת השחרור, כי זה לא לטובת השחרור, אפשר לשחרר גם את הוולד. עד כאן הקושיה. ונראה שלא שייך פסול של לאו קרות גיטה כשיש לאדון זכות בגופו של הגט, אלא כשיש לו ראייה וזכות בעניין אחר שאינו נוגע לגוף השחרור. אבל ודאי שיכול האדון לברר בשטר מה נכלל בשחרור ומה הוא משייר לעצמו, ואין בזה משום חיסרון קריטות. ולכן במקרה של הריית בת חורין ובלדך עבד, שהוא מברר בשטר שהוא משחרר הקדם ולא את הוולד, אפילו שאילו היה כותב בסתם הריית בת חורין היה עובר בכלל, השיעור הזה אינו אלא ברור הדבר שהשטר לא כולל את העובר, שהשחרור לא כולל את העובר, ואין כאן משום חיסרון בקריטות. אז התשובה היא שלא שייך פסול של לאו קרות גיטה אלא כשיש לו ראייה וזכות בעניין אחר שלא נוגע לגוף השחרור. אבל פה הוא מנסה לברר מה הוא משחרר, מה הוא כן משחרר, מה הוא לא משחרר. במקרה שלנו בגמרא מדובר במשהו אחר לגמרי. מצד אחד הוא כותב כל נכסיו לעבדו, זאת אומרת הוא משחרר את העבד, ויחד עם שחרור העבד בנוסף יש עניין אחר שהוא משאיר לעצמו קצת קרקע. אז זה לא נוגע לגוף שחרור העבד, אז שם זה לאו קרות גיטה. יש כאילו שני חלקים בשטר הזה, יש משהו שמשחרר את העבד ויש מה שהוא משאיר לעצמו קרקע. אז יש לו זכות בקרקע שלא קשור לעבד. זה דוס גייטנישט, זה לא הולך. אבל כשהוא רוצה לברר, להבהיר את השחרור עצמו, מה הוא כן משחרר, מה הוא לא, שם אין בעיה שלאו קורט גיטה, הוא רק מברר את השחרור, מה הוא משחרר כן, מה לא. ועליו קורט גיטה נאמר כשהוא משאיר לעצמו משהו אחר. אז הוא משאיר לו זכות בגט, אבל פה בעצם אין לו זכות בגט. משחרר את העבד, מברר בדיוק מה הוא משחרר. אז באותה נקודה אין לנו בעיה שלאו קורט גיטה, כי הגט קורט, הוא רק מברר, מבהיר מה כן קורט, מה לא. אבל הגט בעצם קורית עם ההעברה הזאת. וזה לא נחשב קורט גיטה, כשיש חלק אחד שבכלל לא קשור לשחרור, שהוא משאיר לעצמו. ראיה לזה ממה שאנחנו שואלים לקמן בדף פה עמוד א', ומגרש חוץ מהפרת נדרים, או ירושת הבעל. אדם מגרש את אשתו, חוץ מזה שיכול להפר את נדריה, או שמקבל את ירושה. האם זה נחשב כשיעור בגירושין, והגירושין לא חלים, או שלא נחשב שיעור, והגירושין חלים? מבואר ברשב"א, בדף י"ז, עמוד א', בדיור המתחיל. ריש לקיש, שלפי הצד, שהגירושים חלים, השיעור גם חל. גם הגירושים וגם השיעור של הפרת נדרים וירושת הבעל. ובפשטות משמע, שגם אם הוא כתב את השיעור בגט, אנחנו מסתפקים. אין לשון הרמב״ם בפרק ח' מלכות גירושין הלכה ה' וו'. רגע אחד. הרי יש לבעל זכות בתוך הגט, יש לו זכות בהפרת נדריה וירושתה. הוא יכול עדיין להפר את נדריה ולרשת אותה. אז יש לו זכות. אז מכיוון שיש לו זכות בתוך הגט, איך אנחנו אומרים שהגט כשר? לאו קורט גיטה. בהכרח אנחנו צריכים לומר ששיעור בעצם הגירושין הכתוב בגט אינו מגרע, כי זה הוא רק מברר מה נכלל בגט. זה בסדר, זה לא קשור למושג לאו קורט גיטה. זה לא שהבעל כאן שותף בגט, כי הוא הגט מזכה את הבעל יחד עם שחרור האישה. לא. הגדרה היא שיש כאן גט מוגבל. הגט מוגבל רק לעניין הגירושין, עצם הגירושין, אבל עדיין הוא משאיר לעצמו את הזכות להפר את נדריה ולרשת אותה. זה לא נקרא לאו קורט גיטה. זה רק גט מוגבל, מסוים. הלאו קורט גיטה זה רק במקרה שיש משהו אחר שהוא משאיר לעצמו. אז אומרים שיש לו זכות בגט, אבל לא כשעצם, כמו שעצם השחרור מתברר על ידי הגט, זה לא נחשב לאו קורט גיטה, אפילו מגבילים את השחרור, כמו שהסברנו. וגם כאן מגבילים את הגט של האישה. אבל זה לא נחשב לאו קורט גיטה, כי הוא לא משאיר לעצמו משהו אחר שיש לו עדיין זכות בגט. הוא רק מגביל את עצם הגירושין. זה לא נקרא שיש לו זכות בדבר, זה נקרא שהוא רק מגדיר, מברר, מבהיר, מנהיר את ההיקף של הגט. כמו כן, כמו שאמרנו בקשר לשחרור האישה והשארת הולד כבן חורין, כעבד, גם שם הוא מגדיר בדיוק מה משחרר ומה לא. האישה כן, הולד לא. דרך זו אפשר ליישב גם מה שקשור על הסבר הראש בדעת הרייבד לגבי גט מאוחר שהזכרנו בשיעור הקודם. שהראש אמר לגבי גט מאוחר בשיטת הרעבד שגט מאוחר קשיר לגרש בו מיד, אלא שיש לבעל פירות עד אותו זמן הכתוב בגט, והטעם הוא משום שנכתב הזמן מאוחר מדעת האישה, אז מחלה האישה פירותיה עד הזמן הכתוב בגט. אז הקשו, אז אם כך יש לבעל זכות ראיה בשטר על הפירות שהיא מחלה, אז עליו קרות גיטה. דיברנו בשיעור הקודם שכאן כתיבת הזמן זה לטובת האישה, לכן זה לא נחשב שיעור בגט שמשאיר לעצמו זכות, כי זה עצם, זה עצם כתיבת הזמן, יש בזה תועלת לשחרור האישה, לכן זה לא נחשב שיעור לטובת הבעל, זה לא נחשב יש זכות לבעל בגט. זה דיברנו בשיעור הקודם. ובעיקר דברי הראש, שכיוון שנכתב הזמן מאוחר מדעת האישה, זה כאילו היא מחלה את הפירות עד הזמן הכתוב בו, עד הזמן המאוחר בגט, אז אמר הגויין רב שמעון שקופ שאין הכוונה כפשוטו שהוא מדין מחילה, זה לא יכול להיות, שמכיוון שהיא התגרשה והפירות שלה, אי אפשר לבעל לזכות בפירות אלא ידי קניין, ומחילה לא מועילה בזה כלום. אלא שהכוונה בזה שעושה הגירושין חוץ מזכות אכילת הפירות עד הזמן ההוא מדין שיעור. יש לו זכות. איך יכול להיות? לאו קרות גיטה. התשובה היא כמו שהסברנו, שפה רק מגדיר את היקף הגירושין. הוא מגרש אותה, אבל בצורה מוגבלת, שיש לו עדיין זכות אכילת פירות עד הזמן הנקוב בגט, עד התאריך הנקוב בגט. זה לא שהוא משאיר לעצמו איזו זכות אחרת בגט, הוא רק מברר ומבהיר מה היקף הגירושין. מגרש עם כל הזכויות שיש לך בגירושין, אבל לא כולל את האכילת פירות. זאת אומרת, אני יכול עדיין לאכול פירות עד הזמן הנקוב בגט. אותו יסוד שראינו שלהגביל את הגט כשיש לו זכות נפרדת בגט בנוסף לשחרור, אז או לגירושין, אז אליו קורת גיטה, משאיר לעצמו קרקע לדוגמה. אבל כשהוא מגביל את עצם הגירושין, זה לא נחשב לאו קרות גיטה. והדברים נפלאים, וכמובן אפשר להרחיב מאוד בסוגיה הזאת. יהי רצון שנזכה לחזור ולשנות פרק זה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום שלום אהוביי, ידידיי מוריי ורבותיי.